טוב, אז ברוח פרשת שבוע, תודה. אולי בגלל שאני אחרי קורונה, אז אני, תסלחו לי, אני פטור, נכון? פחות בתקופה הקרובה. אז זהו, אז ברוח הפרשה שלפנינו, שעוסקת במעמד המשמעותי הגדול, העצום הזה של מעמד הר סיני, אז אנחנו ננסה ככה לראות כמה כיוונים שלקחו את זה הראשונים, ניואנסים אולי דקים ביניהם, אבל משמעותיים, כמו כל אחד ככה, יש לו איזשהו דגש, שבסופו של דבר נותן פה איזשהו תמונה ככה מלאה על כל המשמעות של הדבר הזה שנקרא תורה מן השמיים. המושג הזה של תורה מן השמיים, אנחנו תכף נגיע אליו, אתם יכולים לראות פה במקור הרביעי, זה משהו יותר מפורסם, ברמב״ם, בי"ד עיקרים של הרמב״ם, אז היסוד השמיני שם הוא תורה מן השמיים. תכף נגיע לזה, לראות איך בדיוק איך הרמב״ם לקח את זה, אבל נתחיל פה לפי סדר הדברים, נראה את הדברים בפנים ונעשה ככה לחדד אותם כל דבר לפי זה. אז המקור הראשון פה, זה מצווה שהרמב"ן מוסיף על ספר המצוות של הרמב"ם, שהוא טוען שהרמב"ם, כמו שהוא קורא לזה, שכח, ככה הוא קורא לזה. כמובן שזה לא שכח, כמו שאצלנו מישהו שכח משהו, אלא הרמב"ם לא מנע דברים מסוימים, והרמב"ן חולק עליו, ובהשגות שלו ספר המצוות, בסוף הוא מוסיף את המצוות שלפי דעתו, צריך למנות אותם, והרמב״ם לא מנע אותם. זאת אומרת, זה מעניין. הרמב״ם, למרות שהוא בדגים אל עיקרים, הוא מונה את העיקר הזה של תורה מן השמיים, אבל זה לא הופך להיות אצל הרמב״ם מצווה בתרי"ג מצוות. בסדר? כלומר, סתם שימו לב לדבר הזה. זה לא מצווה בתרי"ג מצוות, אלא זה שורש. זה שורש אמוני שהרמב״ם מכליל אותו בתוך עיקרי האמונה, אבל זה לא מצווה. הרמב"ן, מה?
הרמב"ן גם מאמין שיש תרי"ג מצוות?
כן. טוב שאתה שואל וטוב שאתה מאיר, כי אם תסתכל בהקדמה של הרמב"ן להשגות שלו על הרמב"ם, העמוד הראשון שם בדיוק עוסק בשאלה הזאת. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, רגע, מי אמר שיש תרי"ג? כלומר, למה אנחנו בכלל כולם צריכים להיצמד לתרי"ג? אולי פשוט כל אחד יספור את המצוות, וכמה שיצא לו, יצא לו. אז באמת לרמב"ן זה לא פשוט, הוא אפילו מביא בהתחלה איזה מקור או שניים שמהם דפים, הנה יש פה, שמהם רואים שבאמת לא ברור שיש תרי"ג, אבל בסופו של דבר הרמב"ן מביא מקורות אחרים שבעקבותיהם הוא מסכים עם הרמב"ן שיש תרי"ג מצוות, ולכן אם הוא מוסיף מצוות מסוימות, הוא פשוט מוריד מצוות אחרות, מוסיף את המצוות האלה, וכולם מיישרים קו על תרי"ג. אז מה המצווה פה שהרמב"ן מוסיף? בלא תעשה ב', הוא אומר ככה, שנמננו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו. אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. והוא אומרו יתעלה, ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורם. הכוונה בזה גדולה מאוד. עכשיו שימו לב פה לחידוד של הרמב"ן. שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד, אף על פי שנתעמת אצלנו עניין נבואתו באותות ומופתים, אם יקום בקרבנו נביא חולם חלום בזמן מן הזמנים, ויצווינו בשום הפך מן התורה, ונתן אלינו אות ומופת, תהיה התורה נסוחה על ידי השני, או ייכנס בליבנו ספק על זה. אבל כשהגיענו ביאור התורה מפי הגבורה לאוזנינו, ואיננו רואות, אין שם אמצעי נכחיש כל חולק וכל מספק, ונשקר אותו, ולא יועילהו עוד ולא יצילהו, לא יצילהו מידינו מופת, שאנחנו היודעים ועדים בשקרותו ובפחזותו. זהו שנאמר במעמד ההוא, כן, במעמד הר סיני, פרשה שלנו, וגם בך יאמינו לעולם. זה נאמר ממש בצמידות למעמד הר סיני, וגם בך יאמינו, הדגש הוא לעולם. זאת אומרת, אם לא היה את מעמד הר סיני, האמונה במשה רבנו, שהוא היה כפי הנראה נותן התורה, כן? זאת אומרת, עקרונית, אם זה לא היה מעמד כמו שהוא היה, אז במקדש ברוך הוא היה, כאילו, מביא את זה למשה רבנו, ואומר לו, תביא את זה לעם ישראל. משה רבנו היה מביא את זה לעם ישראל, אומר הרמב"ן, לא יודע, יכול להיות שבדור מן הדורות, יבוא פתאום מישהו אחר ויגיד, גם הוא יעשה אות ומופת והכל. עכשיו לא נדע, צודק הראשון, צודק השני. הדברים לא יהיו מוחלטים, הדברים לא יהיו נצחיים, הם לא יהיו לעולם. כלומר, הדגש הוא פה לעולם. כלומר, המעמד הזה שם מעמד הר סיני, הוא מעמד שלפי הדגש של הרמב"ן, כוח מאוד משמעותי שלו זה שבגלל שזה היה מעמד כזה, לכן זה לעולם. כלומר, אין שום מציאות לכפור במשהו שהוא בסדר גודל הזה, כיוון שזה מעמד שהקדוש ברוך הוא התגלה בו לכל עם ישראל, ולא למישהו אחד, לנביא גדול ככל שיהיה, שדרכו הדברים מגיעים אלינו. אגב, מי שזוכר בכוזרי, אז אנחנו תכף נראה משהו בכוזרי, אבל משהו אחר. אבל בהקשר הזה, אני אומר את זה בעל פה פה, בלי מקורות שנמצאים פה, הכוזרי כשהוא מדבר על המוסלמי, כשהמוסלמי אומר לו שהנביא שלהם הביא ספר מדהים והכל, אז אחת הנקודות שהוא אומר לו שם זה שזה ההבדל. ההבדל הוא בין משהו שהביא אותו נביא אחד, גדול ככל שיהיה, לבין מעמד שבו כל עם ישראל נוכח. במצב שבו כל עם ישראל נוכח, יש בעצם התגלות נבואית אלוקית לכל העם בו זמנית, והתורה באותו רגע הגיע בבת אחת, ברגע אחד, לכל עם ישראל. כל מציאות אחרת שנתינה על ידי נביא מסוים, שהוא באופן טבעי מתחיל ללמד את זה אנשים, בהתחלה מעט אנשים, אחר כך יותר אנשים, והם מעבירים את זה מאחד לשני, הדבר הזה הוא תהליך שלוקח זמן, והכוזרי, ככה אנחנו מסבירים שם כשאני נותן שיעור בכוזרי, אני מעריך קצת על הנקודה הזאת, לא ניכנס אליה עכשיו בעריכות, אבל הנקודה מאוד חשובה ומשמעותית. האם זה תהליך פתאומי שבו יש התגלות אלוקית לכל העם, או שזה תהליך הדרגתי שזה מה שקורה בדרך כלל בכל הדתות האחרות, רואים את זה כאן. תקחו את כל הדתות האחרות, הם לא נוצרו ברגע. זה לא משהו שנוצר בלשון של הכוזרי, זה פתאומיות. לא נוצר בפתאומיות. זה תהליך. בא מישהו, הוא מתחיל, יש לו חבורה, ולאט לאט זה מתפשט. אחרי הרבה זמן זה נהיה משהו מאוד גדול, אפילו של המון המון אנשים. אבל זה תהליך. לדעת הכוזרי, עצם העובדה שזה תהליך, זה כבר סימן שהוא לא אלוקי, אלא זה משהו אנושי. כי דברים של בני אדם, הם מתפתחים בתהליך הדרגתי. דברים אלוקיים, יש להם את הכוח לקרוא בבת אחת. ככה אומר כוזרי שם, מאמר ראשון, בפסקה פי, אמר לה, היי ותהי, ממש כבבריאת העולם. זאת אומרת, כמו שקדוש ברוך הוא אומר בראשית ברא אלוקים, ויש פה איזשהו רגע שבו נוצר קשר בין אלוקים לבין המציאות על ידי בריאת העולם, אותו הדבר, מעמד הר סיני, רגע שבו לפני כן לא הייתה תורה בעולם, ואחרי הרגע הזה התורה נמצאת בעולם אצל כל מי שאמור לקבל אותה. שזה עוד הבדל כמובן בין היהדות לבין הנצרות והאסלאם, כן.
נגיד, אני הקטן, כי לא יודע, אולי שמע קצת לא טוב.
דבר, חופשי.
אבל אני לא אוהב שכאילו מנסים להציג את זה, שכאילו מעמד הר סיני זה כאילו הנוקאוט של היהדות על שאר הדתות, שכאילו, לא יודע, אני חושב ששמעתי את זה גם הרב נודין אומר את זה בסדר שלו בסודות האמונה, ואני מאוד מסכים עם זה, שכאילו קצת לפעמים מנסים להשיג, שכאילו מעמד הר סיני זה כאילו הנוקאוט, כי כאילו אתה, בסדר, יכול לבוא איזה מוחמד ויכול לחרטט את כל המוסלמים ופה ושם, אבל מעמד הר סיני זה הרבה אנשים והכל, אבל תכלס, אני מסתכל בראייה קצת קטנה וכופרת. כאילו, גם תכלס איזה מעמד גדול שאני לפני אלפי אנשים, כאילו. אני אומר, זה לא כאילו הנוקאוט
של אני לא... לתת לדתות אני מסכים, אני מסכים איתך. קודם כל אני מסכים איתך, ולא על זה היה... לא על זה היה נושא דברנו. כשאני מלמד כוזרי, אני מדבר על זה שם, שזה בדיוק... גם בכוזרי ההוכחה היא לא עם מעמד הר סיני. למרות שכשהוא מדבר על מעמד הר סיני, אז הוא אומר מה היה שם ומה העוצמה של המעמד הזה. אבל אם אתה מסתכל בכוזרי לאורך כל הספר, זה ברור שההוכחה היא לא מזה. הוכחת האמונה היא מהחיים, היא מההיסטוריה, היא מה... לא אמרתי את זה פה, לא שמעת, אני מסכים עם ההערה הזאת, כי זה בהחלט לא נכון לתלות את הכל ב... להפך, אני בדיוק אומר כשאני... כשאני מדבר על זה שם בשיעור כוזרי, אז אני תמיד מספר על... היום זה אולי פחות קצת מוכר, אבל בזמני זה היה מאוד מוכר, היה סמינריונים, שממש אנשים חילונים היו מגיעים אליהם, ואחרי שלושה ימים של סופש, מגיע ביום חמישי בשש בערב לבית מלון, אתה יוצא ביום מוצאי שבת או ביום ראשון, פשוט יוצא דתי. ומרביצים לך כאילו, אתה מגיע בשש בערב ועד שתיים בלילה, הרצאות מטורפות על זה שאין, התורה יש לה אותיות ויש לה דילוגים ויש לה זה, והיא צפתה את כל ההיסטוריה, ואין משהו כזה שיכול לשוות לו וזה, ואנשים כאילו, אני מכיר אנשים בזמנו שנדלקו על הדבר הזה, והפכו להיות דתיים כתוצאה מהדבר הזה, ולא תמיד זה גם החזיק מעמד זמן בסוף, כי באמת יש פה משהו שהוא לא... מישהו בטכניון כתב... בזמנו, יש לי איזה מצולם בבית, מישהו כתב, פרופסור בטכניון כתב מאמר שנקרא ביטול תורה בהבלים. הוא לקח מאמר שמישהו כתב בטכניון, והוא גילה שבדילוגים של דילוגים מסוימים של אותיות וזה, מילה מסוימת חזרה, משהו מטורף כאילו. סתם, מאמר של כמה, איזה מאמר של כמה דפים, הוא אומר, אם אתה מתחיל להביא את ההוכחות משם, הוכחות האלה אתה לא תצא מהם. כמו בקיצור, זה נושא בפני עצמו, אני מסכים לגמרי, זה לא הוכחה ליהדות באופן כללי, אלא זה אמירה מה העוצמתו של המעמד הזה, כמו שהוא. המעמד הזה, העוצמה הגדולה שלו, שהיא אחד ההבדלים בין, כשהמוסלמי אומר, התורה, הספר שלנו הוא ספר עצום, אז הוא אומר לו, מי שזוכר שם הכוזרי, אז הוא אומר לו, רגע, אבל אני לא יודע עברית, אני לא יודע ערבית, עד שאני מת השפה, ייקח הרבה זמן. אז מה, איזה מין תירוץ זה? אז תלמד, תעשה קורס לערבית מזורז חודשיים, ותלמד ערבית, ואז תדע את הקוראן. העוקץ, הוא עוקץ אותו בהקיצה חבל הזמן, העוקץ שלו זה שאם זה לוקח אפילו לא חודשיים, גם אם זה ייקח יומיים ללמוד את השפה וללמוד אותה, זה כבר תהליך אנושי, וזה לא משהו אלוקי. משהו אלוקי קורה... בפתאומיות. דברים אנושיים קורים בתהליך של זמן. ולכן כשהוא אומר לו, אני צריך ללמוד את השפה, הוא בעצם אומר לו, תשמע, אם זה ככה, זה משהו התפתחותי. משהו התפתחותי זה משהו של בני אדם. משהו שעם שלם רואה משהו באותו רגע, זה משהו אלוקי. לא קשור לשאלה אם זה כל האמונה בנויה על זה או לא. אבל היא מכוונת רק לעם ישראל, וכל עם ישראל היה שם וקיבל אותה. האסלאם פונה לכל העולם. הרי המוסלמי פונה לכל העולם. עכשיו, כדי שזה יגיע לכל העולם, עד שכל העולם ימד ערבית, כמו כשהחבר כאילו אומר לו, רגע, אבל אני לא יודע ערבית, העוקץ הוא, הוא לא היחיד שלא יודע ערבית, הרי יש את האומה הערבית, אבל האסלאם פונה לכל העולם, כדי שכל העולם ידע את הקוראן, יהיה פה תהליך מאוד ארוך. זה סימן, זה לא הקטע כאילו אם ללמוד את השפה או לא, אלא הסיפור הוא שיש פה איזשהו תהליך התפתחותי והדרגתי שהוא כבר סימן לזה שזה משהו אנושי. היהדות פונה לעם ישראל, עם ישראל, אנחנו מכירים מדרשים של חז"ל שאומרים שבאותו רגע שמעמד הר סיני, כולם היו בריאים, כולם שמעו, כולם ראו, כולם היו בפוקוס, כולם היו נביאים. כלומר, כולם ברגע הזה היו נביאים, בסוף זה הרתיע אותם יותר מדי, אז הם אומרים משה רבנו, רגע, זה יותר מדי, בוא תתווך, אבל היה שם גילוי אלוקי, שכל עם ישראל, שהוא עם ישראל שהיה באנושות, לא היה אז עוד מישהו חוץ מאלה. אנשים האלה יצאו ממעמד, יצאו ממצרים, הגיעו לשם וקיבלו תורה בפתאומיות אלוקית, שהיא נצחית. כלומר, אומר הרמב"ן, הסיפור הוא, ולכן זה הופך להיות מצווה. כלומר, שימו לב, לפי הרמב"ן, זאת מצווה תעשה, שכל אחד צריך להעביר את זה הלאה. המצווה היא לא תעשה, שלא נשכח את מעמד הר סיני, ונעביר אותו לילדים. נעביר אותו לעדים, להמשכיות, לתלמידים, לילדים, נעביר אותו הלאה, ובכך הוא יהיה נצחי. כן, אז זה דברים של הרמב"ן. של הרמב"ן יש עוד משפט אחד מאוד מעניין ומאוד משמעותי. תראו, כן, כבר באר הרב זה בספר המדע, והוא יסוד גדול בתורה, והיא המניעה בפסוק, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, והזהיר פן יסורו מן הלב, מהודיעם לבנים ולבני בנים לדורות עולם. עכשיו, הרמב"ן שואל שאלה קטנה ועונה תשובה מאוד משמעותית. ואל תתאה בזה מפני דורשם בראשון של קידושין, לבניך ולבני בניך, כן, לבניך ולבני, כלומר יש פה ככה מין קיצור כזה, הרי מי שזוכר, הרבה לומדים את זה בישיבות תיכוניות, בקידושין שם בדף למד, בדפים האלה, אז הגמרא אומרת שמהפסוק ודעתם לבניך ולבני בניך, מכאן לומדים שהאדם מצווה בלימוד תורה לא רק לבן שלו, אלא גם לנכד. כי כתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך. מקשה הרמב"ן על עצמו, רגע, אי אפשר ללמוד מאותו פסוק שני דברים. הרי אם למדו, והודעתם לבניך ולבני בניך, ללימוד תורה לנכדים, אז אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה את מה שהרמב"ן רצה ללמוד, שאתה צריך להעביר את מעמד הר סיני לילדים ולנכדים. כאילו, תחליט, את מה להעביר? להעביר את המעמד, או ללמד תורה. או. לכאורה זה לא אותו הדבר. מעמד זה חוויה. מעמד זה חוויה. אתה צריך לספר לילד שלך, תקשיב, בני היקר, אתה יודע, אבא של סבא של סבא של סבא של סבא, היה שם. והיה שם את החוויה הזאת. לא למדו תורה שם, קיבלו תורה שם. היה חוויה של התגלות אלוקית, נוכי השם אלוקיך, לא היה שם שיעור. פה יש, אומרים, אתה בעזרת השם תהיה סבא, אתה צריך ללמד את הילדים, את הנכדים, אתה צריך, יש לך חובה, זה לא אותו דבר. כן? אומר הרמב"ן, תראו את התשובה שלו, התשובה שלו היא נפלאה. אומר הרמב"ן, כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. יש פה משהו פה בשורות פה התבלגן. כן? כלומר, אומר הרמב"ן, לא משנה, תסתכלו פה, יש פה איזה משהו בשורות שעכשיו אני רואה ש... אומר הרמב"ן דבר מדהים. כשאתה לומד תורה עם הילדים שלך, אתה מעביר להם את מעמד הר סיני. כלומר, זה תמיד החוויה היפה שיש, כשיש איזה ערב כזה, אבות ובנים, אמהות, משפחה, לומדים ביחד, למה יש איזה מין הרגשה מיוחדת כזאת? בגלל הדבר הזה. כי כשאתה לומד עם מישהו אחר, עם בן של מישהו אחר, אז אתה באמת מלמד את התורה. אבל כשאתה לומד תורה עם הבן שלך, אז אומר הרמב"ן, אתה עכשיו לא רק לומד איתו תורה, אתה עכשיו דרך הלימוד תורה, מישהו זרק, רגע, זה לא אותו הדבר, אז הוא צדק, מי שאמר את זה. זה אותו הדבר, אבל זה לא פשוט שזה אותו הדבר. בשאלה של הרמב"ן, הוא אומר, רגע, זה לא אותו הדבר. זה חוויה וזה לימוד. אומר הרמב"ן, לא, כשאתה לומד עם הבן שלך, זה הופך להיות אותו הדבר. כי עצם העובדה שאתה בתור אבא, יושב עכשיו עם הבן או עם הנכד שלך, ומלמד את התורה, אתה בעצם אומר לו, תראה, בני היקר, אני לא רק עכשיו, אנחנו לומדים ביחד פה, עכשיו איזה חברות, איזה משנה או איזה גמרא או איזה פסוק בתורה. זה שאני עכשיו לומד איתך תורה, אני בזה, אני, מאיפה אני קיבלתי תורה? אני קיבלתי תורה מאבא שלי, ואבא שלי קיבל מאבא שלו, ומאיפה קיבלנו בכלל את כל, מאיפה יש לנו את כל הדבר הזה? מכל שלשלת הדורות, אני מעביר את זה אליך עכשיו. אני מעביר את זה, עכשיו אני מעביר לך את זה בדרך הלימוד. אבל, כלומר, כל התורה, נגיד ככה, כל התורה זה לימוד אמונה אחד גדול. כלומר, אם רוצים קצת, כן, הרי בישיבה, בישיבות תמיד מחלקים, יש לימוד גמרא, יש לימוד אמונה, יש לימוד זה. יש בחינה מסוימת שכשאתה לומד עם ילדים, כשאתה לומד עם הילדים שלך, כל הלימוד הוא לימוד אמונה. לא משנה איזה סוגיה תלמד, איזה פלפול יהיה שם, זה לימוד אמונה. כי עצם העובדה שאתה לומד איתו את זה, זה אתה עכשיו בזה מעביר לו את חוויית את חוויית המעמד.
אפשר להגיד שזה גם סוג של שחזור, שברגע שאתה לומד עם הבן שלך, אז אתה כאילו בעצם מייצר מעמד שאתה נותן לו תורה מחדש.
נכון. זה בדיוק. זה חלק מהעניין. אגב, השחזור, תגידו אתם, איפה השחזור הכי קרוב למעמד הר סיני שיש לנו באחת המצוות בתורה? יפה. מצוות הקהל, אם תראו את הרמב״ם שם בהלכות חגיגה פרק ג', כשהרמב״ם מדבר על הקהל, אחד הביטויים שלו שם זה שמעמד הקהל, אני קורא את זה במילים שלי, זה מיני מעמד הר סיני. כלומר, זה שחזור, כי בעצם מקהילים את כל עם ישראל, המלך עומד ומשמיע את התורה, המלך זה סוג של משה רבנו כזה, זאת אומרת, סוג של שליח אלוקי כזה, שמודיע את התורה עכשיו לכל עם ישראל, אומר הרמב״ם, זה מין התחדשות כזאת של החוויה הזאת, של כולם ביחד מקבלים את התורה. אז זה הרמב״ן. אני מדלג רגע על מקור שניים, אני תכף אחזור אליו, אבל אני רוצה רגע לראות את מה שאומר הר"ן בדרשות שלו. יש ספר מאוד חשוב, קצת פחות מוכר בעולם הישיבות בכלל ובעולם התורה. מוכר, אבל קצת לא מספיק בהתאם למה שהיה ראוי להכיר אותו. דרשות של הר"ן, ככה הספר נקרא. הדרשה הכי מפורסמת שם, הדרשה י"א, זה על הנושא של המשפט, המשפט העברי. משפט המלך ומשפט התורה, דיברנו על זה פעם פה באיזה קידוש בשבת שהייתה פרשת שופטים. אומר הרמב״ם פה, אומר הר"ן בדרשות ט', תראו את הדגש, את הניואנס שלו, אומר ככה. אבל אני מוסיף בה במצוות האמונה דברים על הדרך שכתבתי, והוא, שאין אצלי המצווה הראשונה שהיא אנוכי השם אלוהיך, להאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים, כמו שכתב הרמב״ם. ואין לשון הפסוק מורה על זה כלל, אם היות שהוא בכלל דבריו. אבל עיקר המצווה אצלי, להאמין בכלל שיש תורה מן השמיים, ושדבר השם יתברך ועזרתו מגיעים אלינו, ולפיכך פתח ואמר, אנוכי השם אלוהיך, אבל מה שהיה מחדש להם עכשיו ומצווה שיאמינו בו, הוא שאמר כמדבר בעדו, אני הוא אותו מחויב המציאות מנהיגך, והוא פירוש אלוהיך, ואמר אחריו אשר יוצאתיך, כי אומר לחברו, וכי אינך מכירני, אני הוא אותו שעשיתי לך כך וכך והעניין הפלוני. ועל דרך זה אמר אשר יוצאתיך מארת מצרים. והנה שורש המצווה הזאת, שנאמין, שמאותו שכבר אנחנו יודעים שהוא מחויב המציאות, ושהשכל הנטוע באדם מכריח את זה, ואי אפשר לחלוק עליו בשום פנים, שממנו מגיעים אלינו המצוות והעזרות. אומר הר"ן, אני חולק על הרמב״ם, הרמב״ם הרי אומר שמהמילים אנוכי השם אלוקיך לומדים שיש מצווה להאמין בהשם. דיברנו על זה פעם, על מצוות האמונה, לא זוכר באיזה הקשר, בדרך כלל באזור שבועות, אני משתדל ללמד את המצווה הזאת, ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן, האם יש מצוות אמונה, אין מצוות אמונה, מהי בדיוק מצוות האמונה, לא, זה לא, זה נושא מרתק בפני עצמו, שכמובן קשור לפרשה הזאת, אבל לא ניגע בזה עכשיו. אבל הרמב״ם אומר, אנוכי השם אלוקיך, מצווה להאמין בהשם, ידיעת השם. לפי הרמב״ם זה מצוות ידיעת השם, שזה לפי הרמב״ם אמונה בהשם. אומר הר"ן, לא, זה לא כתוב בפסוק, אני לא רואה איך זה כתוב בפסוק, ולא ניכנס עכשיו להסביר את הרמב״ם. אז מה כן? אומר הר"ן, תראו מה השם, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה. תראו, אומר לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך. איך הוא אמר? אלוקיך מחויב המציאות. זאת אומרת, עד כדי כך שהוא אומר שזה בדרך השכל. בדרך השכל, ככה אומר הר"ן, כל אחד שמסתכל על העולם בצורה מפוקחת, מבין שיש פה איזה מקור אלוקי לכל המציאות שאנחנו רואים פה. וגם המהר"ל, אם נספיק, נגיע אליו, נראה שאומר את זה בצורה מפורשת. אבל אומר, זה ברור, אנוכי השם אלוקיך, אני קיים. אבל זה לא מספיק שאני קיים, אתה גם מכיר אותי. איפה אתה מכיר אותי? הוצאתי אותך מארץ מצרים, אתה יודע, זה היה לפני חודש וחצי, זה לא היה לפני 700 שנה. אנוכי השם אלוקיך, כבר פגשת אותי. לא רק שאני קיים פה כמציאות, זה ברור, אלא נפגשנו כבר. איך הוא אומר? כאדם שאומר לחברו, אני הוא שעשיתי לך כך וכך. לפני חודש וחצי, מכת בכורות, מכות מצרים, אתה ראית שאני הוצאתי אותך, אתה חווית את זה. כל זה הקדמה, למה? כיוון שאתה מכיר אותי בכלל מזה שאני קיים בעולם, ואתה מכיר אותי מזה שפגשת אותי כמה שעשיתי לך במצרים, מתוך כך תדע, מתוך כך יש לך מצווה להאמין שכל... איך הוא קרא לזה? כל המצוות והעזרות שעכשיו אני הולך לתת לך, כלומר כל התורה שאני הולך לתת לך, ברור לך שהיא מה? שהיא גם ממני. כלומר זה כלול במצוות האמונה. כלומר אם אני ככה שם את המרקר מתחת לדרשות הר"ן, שימו לב, הר"ן אומר, אני מוסיף בה, הוספנו בסוגריים, במצוות האמונה, כלומר הוא מדבר על מצוות האמונה בהשם. מה כוללת מצוות האמונה בהשם? אז הוא אומר, מצוות האמונה בהשם היא לא רק על עצם מציאות השם ועל זה שהוא הוציא אותנו ממצרים, אלא השלב הבא הוא, אני השם אלוקיך, שכבר נפגשנו, וכיוון שכבר ראית את מה שעשיתי לך, ראית את כוחי, ראית את החיבור שלי למציאות, שאני פעלתי בתוך המציאות ועשיתי לך ניסים גדולים, מתוך כך תאמין שכל התורה והמצוות שעכשיו אני הולך לתת לך, גם הם ממני. ולכן זה נאמר כפתיח למעמד הר סיני. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ועכשיו אני מתחיל להגיד לך מה. כל מה שאני הולך עכשיו להגיד לך, אתה יודע ומחויב להאמין שזה אמיתי וזה נכון, כי זה הגיע מאותו מקור שכבר בעצם... אתה מכיר אותו, ואתה עכשיו ממשיך את מה שכבר היה. אז כל זה כלול במצוות האמונה להאמין שהתורה היא מן השמיים. בוא נלך רגע לרמב״ם. רמב״ם הכי מוכר, הכי מפורסם. בוא נראה את הדגשים שיש לנו מתוך הרמב״ם, זה יתחבר לנו גם ממקור שניים שדילגנו עליו. מהרמב״ם, היסוד השמיני, כן, זה בהקדמה לפרק חלל, כמובן, הוא תורה מן השמיים. והוא להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה נתונה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. שימו לב, כולה מפי הגבורה. רצינו לומר שהגיעה אליו כולה מאת השם. בהגעה אשר תיקרא על דרך ההשאלה דיבור. ולא ידע איכות זאת ההגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו. ושהוא מדרגת סופר, כמובן משה רבנו, שקוראים לו, הוא כותב כולה, דברי ימיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק. ועכשיו שימו לב מה מדגיש הרמב״ם, אין הבדל בין ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען, ושם אשתו מיתבאל בת מטרד, או אנוכי השם אלוהיך, ושמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. מה אומר הרמב״ם? הדגש המיוחד של הרמב״ם זה על כך שכל התורה מן השמיים. כי בצורה פשוטה אנחנו יותר קל לנו להגיד שהפסוקים הגדולים והמשמעותיים וואו, הם באמת מהשמיים. אנוכי השם אלוקיך, שמע ישראל. אבל כל מיני פרטים קטנים מאוד מאוד לא משמעותיים לכאורה, מה אכפת לנו, איך קראו לאשתו של מלך אדום השמיני, קראו לה מיטבאל, ואיך קראו לאבא שלה, בת מטרד, בת מי זהב, כאילו לסבא, איך, מה? שמות מוזרים, דברים מיותרים, דברים לא מעניינים, לא חשובים, ממש נראים כאילו, מה, אתה בטוח שגם זה עניין את השם לתת את הדברים האלה? גם את זה הוא אמר, באותו מעמד, כמו שהוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, הוא גם סיפר לך מי מצא את החמורים, בראותו את החמורים, בצבעון וענה, הוא צבעון והיה וענה, אשר מצא את החמורים במדבר, בראותו את החמור, שמצא את ה... תגידי, מה העניין? כאילו זה מהשם? יש לו עניין לתת את הדברים האלה? אומר הרמב״ם, זה הדגש בתורה מהשמיים. כלומר, הדגש הוא דווקא על הדברים האלה שנראים. עכשיו תראו, דבר מאוד מאוד יפה, בסוף ה... תראו ברגע פה, נקרא את זה מהר כדי להגיע להמשך. הוא אומר, ולא היה מנשה אצלם כופר ומתעתע יותר מכל כופר, אלא מפני מחשבתו כי בתורה יש לב וקליפה. וכי אילו דברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם. וכי אמת משה. והוא עניין, אין תורה מן השמיים. כן, מנשה שכפר בתורה מן השמיים. אמרו שהוא המאמין כי כל התורה כולה מפי הגבורה. חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו, זה דבר השם בזה. התעלה השם ממאמר הכופרים. אלא כל מילה, שימו לב עכשיו למעלה הסיום של הרמב״ם. אלא כל מילה ממנה יש בה חוכמות ופלאים למי שהבינו השם. ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, ואין לאדם אלא להלך בעקבות דוד, משיח אלוקי יעקב, שיתפלל גל עיניי והביט המפלאה בתורתך. וכמו כן, פירושה המקובל הוא גם כן מפי הגבורה. בזה אשר נעשהו היום מתואר הסוכה והעולה והשופר והציצית והתפילים וזולתם, הוא בעינו התואר אשר אמר השם למשה ואמר לנו, והוא מוסר השליחות, נאמן במסירתו. והמאמר על זה הוא הפסוק, בזאת תדון כי השם שלחני לעשות את כל הדברים האלה, כי לא מליבי. בסיפור של קורח, שם מופיע הפסוק הזה, שקורח ערער על תורה מן השמיים, אומר, רגע, מי אמר? אולי משה ממציא מעצמו, אולי המנהיג צריך להיות אחר. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תכף תראו מה יקרה להם, יתבעו בתוך הזה, בזאת תדעו כי השם, משה אומר להם, בזאת תדעו כי השם שלחני, הכל מהשם. אז מה הדגש? שני דגשים. אחד, כל הפסוקים שנראים הכי לא קשורים, כולם מהשם, וממילא יש בכולם סודות. הוא אומר, צריך ללכת בעקבות דוד המלך שהיה מתפלל להשם, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הוא לא ביקש את זה על שמה ישראל. גם השמה ישראל יש סודות, אבל זה כבר דברים ברורים. שמה ישראל, אתה יודע שזה סוד. אתה יודע שזה ייחוד השם, אתה יודע שזה דברים גדולים. יש בזוהר מספר האותיות והמילים והתוכן, הכל. אבל כל הפסוקים האלה המאוד שנראים שוליים וזה, לדעת ששמה בכל אות, בכל מילה, יש סודות אלוקיים, זה החידוש של ההבנה שהתורה כולה היא מן השמיים, לא חלק ממנה, אלא כולה עד הסוף, כולל תורה שבעל פה, שזה אולי אפילו עוד יותר חשוב, כי פה כבר בתורה שבעל פה אתה לפעמים אומר, רגע, זה כבר נאמר על ידי תנאים, על ידי המוראים, נמסר במסורת, אולי יוסיפו דברים מעצמם, אולי לא, אולי זה. אומר לך הרמב״ם, זה חלק מהי"ד גימל עיקרים, שכל התורה מן השמיים כולל תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, מה זה? זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מאיפה אנחנו יודעים היום לעשות סוכה בגובה 10 טפחים ורוחב 7 טפחים? זה דברים שאף אחד לא חולק עליהם. כי הם נאמרו מסיני, יש דברים שהם נאמרו בצורה מפורשת. איפה שיש מחלוקת, לפי הרמב״ם, זה לא משהו שנאמר מסיני. אם יש מחלוקת, זה כבר לא מסיני. זה משהו שהתפתח בהמשך, נשאר פתוח, התעוררה שאלה, יש עליה מחלוקת. אבל יש דברים שאין עליה מחלוקת. כולם מסכימים שהסוכה היא 20 ממה. דנים מה הטעם של זה. אבל אף אחד לא חולק כדי שזה 20 ממה, ואף אחד לא חולק כדי שזה 10 טפחים. למה? כי זה נאמר משה מסיני. כלומר, התורה שבעל פה הבסיס שלה הוא למשה מסיני. ההתפתחות אחר כך היא התפתחות של הדורות, שיש דברים, מציאות חדשה ושאלות חדשות, ושמה לפעמים יש מחלוקות בגלל שיש י"ג מידות, ואחד מונה ככה ואחד ככה, ומגיעים לתוצאה אחרת, וזה גם בסדר גמור, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל הדגש של הרמב״ם, אם כן, הוא מאוד מאוד משמעותי. פה אני חוזר רגע למקור 2. ניתן לבאר כך את הפסוק, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. מי שעדות השם נאמנה לו, שמאמין באלוקיותה של התורה, לא יתייאש מלנסות להבין את הדברים וכך יחכים יותר. מה שאין כן, הכופר באלוקיותה של התורה, יתלה את חוסר הבנתו בתורה עצמה, וכך יישאר באותה רמה בה ניגש ללימוד ולא יתקדם ויחכים. נפלא הפסוק הזה. עדות השם נאמנה, אם היא נאמנה, היא מחכימת פתי. מה זאת אומרת? אם אתה מאמין שעדות השם, דהיינו תורת השם, אתה מאמין שהכל מהשם, אז מה אתה עושה כשאתה נתקע על הרי? מתי המשבר שלנו בלימוד? המשבר שלנו בלימוד זה שאנחנו מתחילים ללמוד ונתקלים באיזה משהו שאתה אומר, תשמע, או זה לא כל כך מעניין, או זה לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, נראה לא הגיוני, נראה לא מתאים למציאות, ואז אתה מה שנקרא עובר לפרק הבא, עובר לספר הבא, עובר למסכת הבאה, מדלג ל... למה? כי אתה אומר, תשמע, זה לא כל כך נראה לי כל כך... זה, בוא נלך, מה המקור? המקור הוא בזה, אתה בעצם, במילים אחרות בעצם אתה אומר, תשמע, אולי אין בזה באמת סוד כזה כמו שיש בשמע ישראל. כשאתה לומד שמע ישראל, אין לך ספק במשמעות, בגודל, בזה, ואז אתה גם ממשיך ללמוד, כי אתה מרגיש את מי שלומד מסכת שיש בה דברים מעניינים, או בהגדה, או אפילו בהלכה, בדברים שהם ממש קיומיים ומרתקים, מעניינים, אז הוא לומד, הוא אומר, וואו, יש פה איזה תוכן, יש פה איזה משהו גדול. ואז הוא מגיע לאיזו סוגיה שהוא לא מבין מה רוצים ממנו. עכשיו מתחילים לחפור לו על כל מיני דברים שלא מציאותיים ולא כל כך מעניינים. אז הוא אומר, בוא נעבור על משהו אחר שהוא יותר. מה בעצם אתה אומר? אתה אומר, שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה. כמו במילים אחרות, שמועה זו היא אלוקית ושמועה זו היא לא כל כך אלוקית. כי היא כנראה לא כזה מעניינת, אז היא כנראה לא כזאת גדולה. אז אולי בוא נאמר לך משהו אחר. אבל הפסוק אומר, אם אתה מאמין, זה יחכים אותך. כלומר, אתה תעמוד מול הדברים ותגיד, בוא נה, תקשיב, יש פה דברים גדולים. אני לא מבין. עכשיו אני הולך לחקור את הדבר הזה. מה זה המשתו מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב? מה, שמה דבר? אני מתחיל לפתוח ספרים. למה כתבו את זה? בטח הספרים, בטח דיברו על זה. למה כתבו ששם משתו מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב? אתה מתחיל להסתכל. רשי, רמב"ן, בן עזרא, פותח, מתחיל לעבור ל... עובר הלאה, ואז איפה התשובה נמצאת במקרה הזה? כמובן, לא כמובן, במקרה הזה, באריזה. אתה מגיע באריזה לסוגיה של סוד מלכי אדום, שזה שבירת הכלים, ואז אתה בשוק, כי אז אתה רואה שכל הפסוקים של המלכים שם, זוכרים את הפסוקים של המלכים, ואלה המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מנוע מלך בני ישראל, ואז מה כתוב שם? אחד חושם ארץ התימני, ואחד הדד בן בדד, בשדה מואב, המקד הזה, ושם אשתו פאו, אריזל, כל מילה, כל עוד בפסוק הזה, זה סוד של אחד הספירות שנשברו בשבירת הכלים, ונבנו מחדש, וכל המילים מדויקות, וכל האותיות, וואו, אם זה ככה, אז באמת כנראה כל מילה פה, כל עוד פה, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה, אני לא מחליף ספרים, אני לא עוזב שום סוגיה, אני נשאר, אני מעמיק, אני מחפש, ואז אני בעזרת השם, מחכימת פקי. כמו שאתה מאמין, זה גם יחכים אותך. כלומר, זו נקודה מאוד חשובה, זה הרמב״ם שאומר, גא עיני והביטה נפלאו בתורתך. כל התורה מן השמיים, ולא יוצא מן הכלל, ולכן זה יחכים אותך, לכן זה בעצם יגרום לך להגיע למקומות יותר גבוהים ממה שבמבט ראשון אתה חושב שאתה יכול. ואז כשזה לא מצליח, אתה חלילה עוזב את זה והולך למשהו אחר. זאת נקודה מאוד משמעותית. אולי ככה לקראת סיום, אני חושב עוד שני מקורות חשובים ומשמעותיים מבחינתנו. היינו עד עכשיו בראשונים, עכשיו אנחנו עוברים קצת הלאה, מהר"ל והרב קוק בסוגיה הזאת. אז המהר"ל אומר דבר מאוד מעניין, שקודם הזכרתי אותו ממש במשפט אחד, פה תראו שהוא אומר את זה בהרחבה, עם תוצאה מאוד משמעותית ועמוקה. אומר המהר"ל ככה, תפארת ישראל, פרק ט"ז. אנשים חקרי לב האורחים אחרי שכלם מעצמם, והם הנקראים פילוסופים. מעניין שהמהר"ל מתמודד עם הפילוסופיה, למרות שהיא בעצם כמה מאות שנים לפניו, אבל עדיין כנראה שיש לה עוד הדים ככה בעולם. רוצים להתחכם על המציאות וסדר שלו, עד שידמו שעמדו על האמת. והנה סחלו, רחקו, לא ידעו ולא יבינו, בחשרה התהלכו. שאם היו נותנים לב לדעת, היו נותנים הודעה לשורש ויסוד תורה מן השמיים. והיו יוצאים מאפלתם ומחשכתם. הרי הפילוסופים, כידוע, מחפשים את דרך החיים בעולם. הם לא מאמינים בתורה מהשמיים, אלא הם מאמינים בשכל של האדם, שהוא בעצם, יש לו את הכוח ליצור דרך חיים מעצמו. אומר המהר"ל, כי עיקר זה שהוא תורה מן השמיים, כאשר האדם יפשיט בגדים הצועים הרעות ויתאר רעיונו, אזי יעמוד על הבירור במופת חותך, כי אי אפשר רק שהתורה מן השמיים. שימו לב, הוא בעצם, כמעט הייתי אומר, רוצה להוכיח את זה בהוכחה שכלית שהתורה מן השמיים. ותראו מה הוא אומר. והנה, אלו האנשים בעצמם, כוונה אל הפילוסופים, כאשר היו חוקרים על מציאות הסיבה הראשונה, כן, על מציאות, מי פה נמצא בשורש העולם, היו מביאים מופת חותך על מציאות הסיבה הראשונה, במה שמסודר ממנו הכל, כמה שנראה בנמצאים, טוב סדרם ויושר פעולם, וכל הדברים אשר נראו לעין הכל בחוכמה נפלאה, ודבר זה אי אפשר שיהיה במקרה, כי המקרה לא יתמיד ואינו הרבה, אבל כאשר נראה בכל הנמצאים כולם, הסדר והחוכמה, גזרו במופת חותך שאי אפשר שלא יהיה זה רק ממסדר ממציא הכל. הוא האל אשר סידר הכל בחוכמתו וברא הכל בתבונתו. כלומר, הוא אומר, תראו, פילוסופים עצמם, וזה ידוע, וזה הכוזרים הביא את זה בהתחלה, הגיעו למסקנה שיש סיבה ראשונה שמסדרת את העולם. כלומר, הם לא רצו לקרוא לזה כמובן אלוקים, כי האלוקים שלהם הוא אלוקים שלא רוצה ולא יודע מה אתה עושה, ואין לו השגחה ואין לו וכו'. אבל זה שיש מקור עליון מעל העולם למציאות העולם, למה הם הגיעו למסקנה הזאת? אומר המהר"ל, בגלל שאחרת לא יכול להיות מאיפה הכל מסודר פה בצורה כל כך מסודרת. הרי יש בעולם איזה שיטתיות, יש בעולם איזה חוקיות. העולם לא פועל. אם הכל, כמו שהמהר"ל קורא לזה, במקרה קרה, זה ביטוי שהמהר"ל אגב חוזר עליו בהרבה מקומות. המהר"ל אצלו, מי שלומד קצת מהר"ל, מומלץ, מי שעוד לא, מומלץ להיכנס למהר"ל. אז הרבה פעמים הוא מדבר על זה שיש סדר ויש מקרה. יש עצם ויש מקרה. דבר עצמי זה דבר עם שיטה, עם סדר, עם עומק, עם משמעות. דבר מקרי זה דבר שבא, הולך, כמו עניינו של מקרה. מקרה הוא משהו שאתה לא יכול לבנות עליו. יכול להיות שקורה הרבה פעמים המקרה, אבל הוא לא בהכרח שהוא ימשיך, הוא לא שיטתי וכדומה. אז הוא אומר, גם הם הסכימו לכך שיש פה איזושהי סיבה ראשונה, בגלל שראו את הדברים בעולם מסודרים ושיטתיים. ואז ממשיך עם זה המהר"ל, ומעתה נשאל להם, אחר שהם מודים בשני דברים, האחד שכל המציאות מסודר, והשני שאין ראוי לומר שיהיה המציאות העולם וטוב סדרו במקרה קרה, כי המקרה אינו תמיד ואינו רב מאוד. כלומר, המקרה הוא לא שיטתי, הוא לא מתמיד, והוא לא הרבה. הוא יכול להיות מקרה לפעמים, במקרים מסוימים, בכמה מקרים, הוא לא לאורך דברים רבים. וכל הנמצאים עם ריבויים הם מסודרים ועומדים תמיד כסדרה. ולפיכך, סדר הנמצאים אינו במקרה קרה. והנה נשאל להם, ופה הוא מגיע לעניין של תורה מן השמיים. אם היה בעולם הרציחה והניאוף והגזל והחמאס, אם היה זה מציאות יושר מסודר, הרי הדבר הזה אי אפשר לומר שדבר זה הוא מסודר ביושר. ואם נאמר כי אין התורה מן השמיים, רק הוא שכל האדם ומדעתו הוא משיג, שאין ראוי שיהיה בעולם הרציחה והניאוף, הרי הוא מבואר כי כל חוכמה ודעת אשר יקנה האדם מעצמו הוא מקרה קרה שאפשר שיסכיל או לא יסכיל, ויהיה נשאר בכוח, כי השכל בעת בריאתו הוא בכוח. ואחרי כי אי אפשר לומר שיהיה העולם רק במקרה קרה, וכבר הרחיקו בעצמם לומר שיהיה סידור העולם במקרה קרה, לכן לפי דבריהם בעצמם אי אפשר לומר רק שמיד שברא השם ברך את האדם, וביום ברוא אלוהים את האדם סידר את מעשיו. הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, כמו שברור לכם, במקרה כזה הוא מתייחס לפילוסופים, אבל בוא נעזוב את הפילוסופים, בוא נדבר עלינו. אומר המהר"ל, כמו שברור לנו, כשאתה מסתכל על העולם, זה מה שהזכרתי קודם בדרשות של הר"ן, הוא כבר אמר את זה. מציאות השם בעולם היא מציאות שבשכל ישר אתה ממש חייב להגיע אליה. כי אחרת, איך העולם מסודר, והרבה מדענים כידוע הגיעו כשהם היו אמיתיים והם גילו את האמת הזאת, לפעמים לא היה להם את הכוחות, את האומץ להגיד, וואלה, אני נהיה אדם מאמין, אבל האמיצים והאמיתיים יותר שבהם ממש שינו את תפיסת עולמם והגיעו לאמונה בגלל השיטתיות והסדר המדעי שיש בעולם. אומר המהר"ל, כמו שברור לך שעצם מציאות השם בעולם היא הכרחית, כי אחרת הדברים לא היו מסודרים, אותו הדבר בדיוק צריך להביא אותך גם להבנה שהתורה היא מן השמיים. כיוון שאם אם הסדר החיים בעולם הוא אנושי, אז בעצם הוא כולו במקרה קרה, כמו שהוא קורא לזה, ושום דבר פה לא מוחלט, ואמת אחת שיש היום, כמו שהוא מדבר על איסור הרציחה והניאוף והזה, שום דבר פה לא מוחלט, הכל פה מקרה, פעם אחת היה אדם אחד שחשב ככה, ואז בדור אחר, בא מישהו אחר וחושב אחרת. בדור שלישי, בכלל יכול להיות שהוא אומר שיהיה אנשים שבכלל לא ישתמשו בשכל שלהם כדי לחשוב מה נכון ומה לא נכון, ובכלל לא יהיה, מישהו שיגיד מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון. כי בשביל לחשוב מה נכון ומה לא נכון, צריך לחשוב. צריך להמציא תורה. צריך להחליט אם ניאוף זה דבר טוב או שהוא לגיטימי. עם רציחה, או שאולי זה לא נורא, אולי יש אנשים בעולם מיותרים, אולי יש אנשים שבאמת לא צריכים להיות בעולם, אולי יש יותר מדי, אולי צריך לדלל קצת את האוכלוסייה, כמו שיש כאלה שאומרים על הקורונה, שמישהו ימציא אותה כדי לדלל את אוכלוסיית העולם. לא יודע, יש כל מיני, היום אנחנו רואים את זה, היום יש לך דברים מזויים, כאילו, מה אנשים חושבים, מה נכון, מה לא נכון, מה אמיתי, מה לא אמיתי. אין שום דבר שהוא... אז אומר המהר"ל, אז כמו שברור לך שהמציאות הפיזית של העולם, יש לעולם מציאות פיזית ויש לעולם מציאות ערכית, נקרא לזה ככה, מציאות של איך לחיות. כמו שברור לך שמציאות, עצם מציאות העולם, היא לא באה מעצמה. אם היא הייתה באה מעצמה, אז כל פעם היה עובד לה איזה כוח אחר, ולא היה שום שיטתיות בעולם. לפעמים היום היה כך וכך שעות, לפעמים היה ארוך יותר, לפעמים הכוח הטבעי הזה היה מתגבר, לפעמים הכוח... לא היה כזה סדר ושילוב בין כל השילוב המדהים הזה שיש בין כל חלקי הבריאה ובתוך האדם, ומציאות הרי מדהימה, ככל שחוקרים אותה יותר, וזה רואים כמה הדברים בדקויות מסודרים. אז כמו שמבחינה פיזית זה ככה, אומר המהר"ל, אותו דבר גם מבחינה ערכית, אם לא יהיה פה משהו מוחלט שבא מהשמיים והוא נצחי, אז 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 אין 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 חיים, כי אין שום משהו מוחלט, אין שום משהו שהוא בהכרח אמיתי, וממילא אין חיים. כלומר, זה בבחינת מה שפרקי אבות אומר, איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, אם אין מוראה של מלכות, אם אין משהו אז אין חיים, כי הכל מותר, ואין לך שום דבר שמה נכון ומה לא נכון. ועובדה שהמציאות, כאילו בעצם מה שהוא אומר, תראה שהמציאות בסוף לא עובדת ככה. בסוף אתה רואה שלכל בני האדם בעולם, ברור להם שיש דברים, כן, בעצם זה בנוי השבע מצוות בני נוח, שהם דברים כאילו מוסר בסיסי שכל אחד באמת בעולם גם חייב, לפי היהדות גם חייב לקבל אותו, וצריך לקבל אותו. והמאירי אומר שכבר לפני 700 שנה, שרוב העולם המתוקן כבר מקיים שבע מצוות בני נוח, בצורה מעצמו, בצורה טבעית, גם בלי שעם ישראל יש לו את הכוח לכפות. כן, עם ישראל צריך בעצם, כשעם ישראל שולט בעולם, הוא צריך לכפות ולומר, להכריח את כל בני העולם לקיים שבע מצוות בני נוח. אומר המאירי, לא צריך את זה, כי זה כבר קורה לבד. כל האומות המתוקנות, הם שומרות שבע מצוות בני נוח. יש להם סדרי דינים, הם אסור אצלם לרצוח, אסור אצלם לנעוף, אסור אצלם לגנור, אסור לגזול. הם חיים את הדברים האלה. כלומר, הדברים האלה כאילו מוטבעים, אומר המהר"ל, הם מוטבעים בשורש העולם. האמיתיות האלה מוטבעות בשורש העולם, והם לא במקרה קרה. אם היו במקרה קרה, פשוט לא היה עולם. מרוב לא רק האי סדר, אלא המחלוקות והרציחות והחוסר שליטה. וזה שיש בעולם את הדברים הבסיסיים האלה, זה סימן שהדברים האלה מן השמיים. ואולי לסיים במשפטים מאוד כדרכו של הרב קוק, אומר את הדברים ככה בצורה מאוד עמוקה, אז בואו נסיים עם הדברים שלו במקור 7, באורות הקודש. אומר הרב ככה, המסגרת האנושית צרה היא בעדנו. כל כך גדול הוא רוחנו, עד שאנו דורשים להתפשטותו במלוא קומתו מלוא כל. המוסר שלנו מתפשט והולך הוא על כל בריאה, על כל היש. ומוכרח הוא מפני זה להיות מתגשם על פי האמרה היוצאת מאדון כל העולמים. עכשיו תראו את המשפט הבא פה המודגש. התורה הישראלית מוכרחתי להיות מן השמיים ומתפשטתי על הארץ, בכישרון האומה הפנימי, כן, של עם ישראל, המותאם לאותו האור השמימי, שכל סעיפיו הולכים מהם באותם העקבות של הגשמת המוסר העליון, שלמעלה מכל הגבלה על מלוא כל. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. לא יקראו העולמות זה מזה. לא יקראו הפרטים מעל הכלל. לא יקראו ולא ייפרדו המידות האלוהיות אלו מאלו, ולא ינתק הכל מהאין סוף. ולא יעורטל אור אינסוף מכל התיקונים הפרטיים, פרטי הפרטים, שהכל מסתגב בסיגוב אחד, הכל מבורך מעולם ועד עולם, ברוך השם אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם וכולי. כלומר, חוזר למשפטים הראשונים, אומר, המסגרת האנושית צרה היא בעדנו. כלומר, התורה האלוקית, איך הוא אומר, התורה הישראלית מוכרחת היא להיות מן השמיים. זאת אומרת, יש כזה ביטוי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מי שזוכר את המשל של המשל המבוכים המפורסם של הרמח"ל, כן, למישהו שנכנס לתוך, היום יש הרבה תשבצים כאלה של המבוכים כאלה שאתה צריך לצאת, ואתה פשוט, אם זה מבוך רציני, לא שילדים קטנים ימין השמאלה ואתה יוצא, אלא באמת מבוך, אתה פשוט לא יוצא, פשוט מסתבך בפנים ולא יוצא. אומר הרמח"ל, היחיד שיכול להוציא אותך זה מישהו שנמצא מעל זה, ואומר לך, תשמע, ימין השמאלה, ימין השמאלה, ואז אתה יוצא. כי כשאתה בפנים, המסגרת האנושית צרה היא בעדנו. כלומר, המסגרת האנושית, זה העומק שמה שאומר המהר"ל. המסגרת האנושית לא יכולה לתת לעצמה את דרך החיים כשזה מעצמה. בגלל שכשזה מעצמה, אז שום דבר לא מוחלט. אנחנו רואים את זה גם בהיסטוריה. תסתכלו רק על לא יודע, על 200 שנה האחרונות. כמה תפיסות עולם חשבו שהם הולכים להציל את העולם. פעם זו תפיסה קומוניסטית שתופסת לכמה עשרות שנים, ופעם זו תפיסה סוציאליסטית שתופסת לכמה עשרות שנים, ומהפכה חברתית ומהפכה תעשייתית ותנועות לאומיות, הגדרות לאומיות. יש כל הזמן, ואחר כך דמוקרטיה, דיקטטורה, ואחר כך דמוקרטיה, ויש כל הזמן ניסיונות לחפש את ה... כאילו את, ה, את, ה, את הערכים הנכונים, את ה, וזה כל פעם מתנפץ. זה כל פעם מתנפץ על, ה, על, ה, על הסלע. כלומר, חושבים שזה הדרך, זה מתאים למספר אנשים, לתקופה מסוימת, ובסוף זה, זה מתנפץ. יש דוגמאות שהן ממש חזקות מאוד בעניין הזה, כמו הקומוניזם נגיד. זה נראה בשורה מטורפת, שוויון וזה, וכל העולם יהיה זה. ובסוף זה מתנפץ, כי זה לא מאוזן, כי העולם הוא באמת לא כולו שווה. העולם הוא מורכב, יש בו מעמדות, אבל צריך גם בין המעמדות האלה גם לא להשוות ביניהם, אלא לסדר אותם בצורה נכונה. מי יכול לעשות את הדבר הזה בתוך העולם? אתה לא יכול, כי זה מקרה קרה. זה שאומר, המסגרת האנושית צרה היא בעדינו. זה משהו אנושי, משהו אנושי, הוא מוגבל. שכל האנושי הוא מוגבל, הוא לא יכול לתת משהו שהוא נצחי לאורך... אלפי שנים ש, 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 שיתן מענה לכל התקופות, לכל סוגי האנשים, לאורך כל הדרך, ותמיד ימצא את, את הדרך איך להיכנס לתוך הפרטים ולמצוא להם את ה... האם זה משהו שהוא פה מהשטח? אז פעם ירצה ככה, יעשה ככה, בתוצאה מזה יגיעו לרציחות, יגיעו לעינויים, יגיעו לבעיות כלכליות פתאום ש, 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 שמלא אנשים נהיים רעבים ללחם, כי זה לא מוחלט, במקרה הטוב שזה מתאים לקבוצת אנשים מסוימת, לתקופה מסוימת, אז באמת זה נראה איזו בשורה גדולה, וזה באמת לכמה שנים זה וואו, וזה עושה באיזה עם מסוים, ואז כשזה מתחיל להתרחב, וזה מנסה להיכנס לכל העולם, זה נתקע, ואז זה בא בהפוכה, ועושה צרות גדולות, ועושה קשיים גדולים, ועוד פעם העולם חוזר, מתחיל לחפש איזה משהו אחר, כל פעם הוא... מודרניזם, ואז פוסט-מודרניזם, ואז פוסט-פוסט, ואז הוא חוזר חזרה אחורה כבר לדברים שהיו פעם, כי כל פעם הוא נתקע באיזה משהו, ורואה כאילו למה זה מביא. כי הכל מתחיל, כשזה מתחיל מלמטה, מהאנושות, האנושות היא מוגבלת, היא לא מוחלטת, היא לא נצחית. זה מה שאומר, התורה האלוקית מוכרחת, התורה הישראלית אומר, שמגיעה, היא מוכרחת להיות מן השמיים, כי עם ישראל מביא לפה את ה... את ה, את ה, את המוחלט, מביא את הנצחי, מביא את המוחלט, והמוחלט הוא ממילא, ומתחבר לפרטים, הוא לא נשאר באוויר, הוא לא נשאר באיזה מציאות כזאת רחפנית, שבסוף נתקלת למציאות והיא לא יכולה לסדר אותה, כמו דתות מסוימות, אלא היא מחוברת למציאות, לפרטים, לפרטי הפרטים, כמו שאמרנו, שם אשתו מיטבל, ובתורה שבעל פה סוגיות סבוכות ומורכבות ומפולפלות, כל הפרטים, כל הפרטים, כולם, כמו שאמר הרמב״ם, כל התורה מן השמיים, לא חלק, לא בלי מילה אחת, לא בלי פסוק אחד, כולם מן השמיים, כולם מוחלטת ומתחברת לארץ. זה הדגש של הרב קוק, היא מתחברת לארץ, לפרטי הפרטים של הארציות, של הגשמיות, של המציאות, של החיים, תנת את המענה להתחדשות של החיים, וזה בגלל שהיא אלוקית, אז היא יכולה לראות פני נצח ולתת מענה לנצח. משהו שהוא לא, משהו שהוא אנושי, הוא מקרי, וממילא הוא לא יכול, שזה מה שאמר המהר"ל, כמו על העולם עצמו, שהוא לא יכול להיות במקרה קרה, ככה גם הערכיות בעולם לא יכולה להיות מקרית, אלא מוחלטת ונצחית. טוב, כמה מחשבות, נקודות, ככה הערות על ה... על היסוד הגדול הזה, בעזרת השם, שנזכה. ברוכים תהיו, יישר כוח, שריכם.
אז אנחנו ממשיכים בפרק ג' ובעמוד את זין. אז כתוב כאן, בשליש הראשון של עמוד הימנית, כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. משהו שכנראה בבחינת עולם האצילות. אחר כך הוא השפע עוד על הראשית. עכשיו המעמד נכנס לאיזשהו... משהו טיפה... אני מקווה שאני מבין אותו נכון. הוא מסביר פה עוד תוספת למה שאמרנו. וחילוק גדול יש. כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד. שאילו שפע מאיתו שני דברים, כל אחד לפני עצמו הקשה, איך יושפע מן האחד, שני דברים חולקים. אבל, אלא, שפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. אחר כך הוא שפע על הראשית. כאילו, לפי מה שהסברנו, יש את המגמה של הבריאה, את הרעיון, את מחשבת העל. ומה שאתה רואה הרבה הרבה דברים, זה בעצם התפרטות של המחשבת העל. ולא התפרטות של השם עצמו, אלא של הרעיון. והרי חילוף וריבוי הנמצאים, כלומר, יש לנו בריאות מנוגדות ובריאות רבות כל כך, מצד המקבל, זה נקודה טיפה נוספת. כי אף מן האחד לא יושפע אלא רק אחד. מהריבונו של עולם האחד יחיד ומיוחד יושפע רק אחד. וקודם כל כאשר נמצא אחד, אשר הוא אחד, אז מצד המקבל, אשר הוא נמצא אתה, שייך תוספת. אשר המקבל ראוי למה שהתבסף עליו. וכך הכל מצד המקבל. אני אמר משהו, ואם נבין, לא נורא. הקדוש ברוך הוא משפיע דבר אחד. כל העולם זה רעיון אחד. גילוי שמו של השם. השם של השם הוא יחיד, אחד, יחיד מיוחד. אבל כן, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שולח קו אור אחד מאורו, מעצמותו, שנה, והתפקיד שלנו זה להשיג את האחד יחיד ומיוחד, את הקו האור הזה, שלנו להשיג אותו, לפגוש אותו. אבל כיוון שאנחנו המקבלים לא יכולים לפגוש אותו בתארתו, ביחידיותו, המופשטת והנעלמה. אז יש לנו פה עולם מלא ציורים, מלא בריאות, שהן בעצם מאפשרות לנו להציץ אל האחד היחיד ומיוחד שעומד מאחוריהם. כלומר, כאילו הריבוי הוא לא מצד שהריבוי נמצא באמת אצל השם, אלא אצל השם יש יחידיות מוחלטת. והריבוי הוא מצד שככה אנחנו משיגים אותו. זה הכוונה מצד המקבלים. כלומר, כאילו, האומן אומר, אני אשמח במשל של האומן, האומן אומר, אני רוצה לבטא עכשיו אהבה. רגע שאהבה, יצירה ש... חופש ואהבה. אהבה. זה היצירה שלי, קוראים לה אהבה. אתה מקבל, אני יצרתי דבר אחד, אהבה. אתה מקבל לא יכול לקלוט את המושג האהבה המופשט שנמצא אצלי ברגש הלב. אתה לא יכול לאחוז בו. אז יש לי פה ציור מרהיב שרואים בו חיבורים, עצים מתחברים לעצים, שמיים מתחברים לארץ. רואים בו אהבה מכל מיני... נגיד שאני עכשיו אומן. ובעצם יש פה המון דברים שמבחינתי זה דבר אחד. לא רק דבר אחד, גם הדבר אחד עצמו הוא מאוד מופשט, מאוד גבוה. מבחינתך המקבל, שלא מצליח להשיג אותי, אז אתה רואה את האהבה כריבוי של המון דברים שאתה רואה אותם עכשיו בציור. אז הנה הבנו. וזה כאילו, העולם נראה לו, כאילו המהר"ל אומר, יש פה איזו אחיזת עיניים. בלשון טוב מדבר על זה גם קצת. העולם נראה כאילו מלא דברים. אבל... בעצם מבחינת האמת העמוקה הפנימית, העולם יש בו רק את היחידיות של הקדוש ברוך הוא. זה מופלא. האין סוף ברוך הוא נמצא בנמלה, ובצדיק הכי גדול. אני יכול להגיד, אבל גם ברע, גם בטוב, גם בחומר, גם ברוחניות, גם בארץ ישראל, וגם מחוץ לארץ. גם בגלקסיות רחוקות מרחקי שנות אור, וגם בחורים השחורים והיקום, וגם באדמה הפשוטה שלנו. בעצם יש את הרעיון הנשגב האינסופי הוא אחד, הוא לא משתנה בכלל. מהאחד יצא אחד. וכל הריבוי העצום הזה, זה כי ככה אנחנו, עם הצמצום הגדול של שכלנו, יכולים להשיג משהו מהאינסופיות הזאת. כי מה הביא לך אינסופיות באינסופיות? אז זה קצת פילוסופיה, אבל הבנתם, הבנתם. אם לא, אז הרעיון. אבל מה שהכי חשוב למראה להגיד זה הדבר הבא. שזה המושג ראשית שנמצא בתורה כל כך הרבה. בתורה שלנו בכור. וראשית הריסותיכם במצוות הפרשת חלה. וראשית גנך. וראשית גז צונך. וכל הראשיתות האלה הן בעצם מצוות שקשורות למפגש, תכף נראה את זה, עם הראשית. עם כך שהעולם יש בו שורש קודש, בכל דבר. שורש של קודש. קודש זה אלוקי, נשגב. שורש כזה נמצא בכל דבר, בעולם, כי העולם הוא אחד. יש כל כך הרבה סוגים, אבל כל אחד הוא סך הכל לבוש. לאינסופיות האחת, שהיא באה מרעיון אחד. זה בנות האמונה. יש לו פה, הוא מדגים את זה בדמות האדם. אני שנייה אחת לדלג על זה. אני אעבור לפסקה הבאה. וכבר מבואר בפרשת בראשית, העולם ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה, שנאמר בראשית ברא אלוהים, ואין ראשית אלא תורה, שנאמר השם קנה אני ראשית דרכו, קדם יפלאו. רבי ברכיה אמר בזכות משה נברא העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא משה, שנאמר והיה ראשית לו. המחיה בשם רבי מתנה אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות ביקורים, בזכות מעשרות, ובזכות חלה. בזכות ביקורים דכתיב, בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא ביקורים. דכתיב ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. בזכות חלה דכתיב, בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, דכתיב ראשית הריסותיכם. חלה, תרימו תרומה. בזכות מעשרות הכתיב ראשית ברא אלוקים, וראשית אלא מעשרות הכתיב ראשית גנך. נקודה. זה מדרש מאוד חמוד, מראשית רבה. כתוב בתורה בראשית ברא אלוקים. כידוע, המילה בראשית, בתחילת התורה, היא מילה, אנחנו כך רגילים, כולם מכירים, בראשית ברא אלוקים. משפט שגור בפינו. ובגלל שהוא שגור בפינו, אנחנו לא שמים לב שהוא לא נכון מבחינה תחבירית, כפי הלשון שאנחנו רגילים, כי זה כמו שכתוב, בעצם בתחילת ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. סליחה? בתחילת מה? אם היה כתוב בתחילה, בסדר. בראשונה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בסדר. אבל המילה בראשית היא מילת נשמח. בראשית, איקס. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זו השאלה, התורה מתחילה ותחביר אותם נכון, במרכאות. השאלה היא רש"י.
זה בדיוק כזה, לא? כאילו אם אני מפרש ראשית כהתחלה, בהתחלה ברא השם את העולם.
אז תכתוב בהתחלה, בראשונה. בראשונה זו מילה שלמה שהיא לא נסמכת. השאלה פה שאלה תחבירית לשונית. היא לא שאלה עכשיו על מה... סתם, יבוא מורה לשון שלא מכיר את התורה כמונו, שאנחנו... זה היתרון תמיד באנשים שלא מכירים. אז הם נפגשים פעם ראשונה, אורח לרגע, אורח כל פגע, נכון? אורח בעל הבא, אצלנו לדברים ראשונים. מי שיקרא את התורה, מי שיודע עברית ולשון, ותחביר, והוא קורא את הפסוק הראשון בתורה, הוא מרגיש שמשהו פה לא כתוב טוב. בתחילת ברא השם, בתחילת מה? מילה בראשית, זה בתחילת. עטף בסוף, היא נשמח. אז יש כל מיני מפרשים. יש מי שאמר בראשית הזמן. לא כתוב, זה המשמעות.
זה מאוד מוזר מה שהם אומרים פה, לא? העולם נברא בזכות ביקורים, מעשרות ותרומות?
רגע, זה כבר עברנו לעשות. זה מוביל, בגלל התחביר הלא ברור, זה מוביל את ה... את ה... את חז"ל. לדרוש את הפסוק בצורה אחרת לגמרי מהפשט שלו לכאורה. בראשית, בעבור ראשית, מתוך ראשית, בגלל ראשית, ברא אלוקים שמים את הארץ. ראשית זה לא נסמך, ראשית זה מושג. והמילה בית, זה לא בית, אני כבר לא בקיא איך להגיד את זה, זה לא בית של... כאילו בית... בעקבות, בעבור, ראשית ברא השם שמים את הארץ. הפסוק הזה הוא לא מדבר עכשיו על נקודת התחלה במובן הכרונולוגי, אלא נקודת ההתחלה במובן הערכי. כלומר, למה השם ברא את השמיים ואת הארץ? מה התחיל בריאת השמיים ואת הארץ? מה התחיל את הסיפור? התחיל את הסיפור הראשית. מה זה הראשית? זה התורה, זה משה, זה ביקורים, זה מעשרות, זה חלה. כלומר, חז"ל לוקחים את המילה ראשית של בראשית, ועושים גזירה שווה לכל הפסוקים שכתוב בהם את המושג העמוק ראשית. ובאים ואומרים לנו, בעבור המושג העמוק שנקרא ראשית, וערוץ לך בכל מקום בתורה, בגלל זה נברא העולם. כלומר, מתוכו נברא העולם. המילה ראשית היא מרמזת על עולם האצילות. עולם האצילות זה הרעיון, מחשבת העל, הטעם של העולם, שמתוכו נברא העולם. עכשיו, איך זה קשור עם המסורת וחלב וכל זה, אנחנו נראה בעזרת השם, פעם הבאה שנלמד, שהמצוות האלה מבטאות את חשיפת השורש הנעלם של הבריאה, של כל בריאה. בסדר? תודה רבה לכם.